מה ביעת כולכם ולא ביעת מקצתם, כמו שהייתה בימי עזרא. אגב, יש חולקים ואומרים שתשבת המעשות בזמן הזה מדאורייתא, אבל לא נהגו כן. ורוב גויים שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל ונגמרה מלאכתם ביד גוי ומרחם גוי, פטורים מתרומת המעשרות. ואם לקחם ישראל אחר שנתלשו קודם שגמר מלאכתם וגמרם ישראל, חייבים. הוא משייע לעצמו מעשר ראשון והוא שלו. ולשעומד הלוי, אני באתי מכוח איש אינך יכול להוציא ממנו. טוב, נבהר. תרומת המעשרות לזמן הזה הוא מדרבנן. דין תרומה ומעשר מן התורה שייך בשלושה דברים: דגן, תירוש ויזהר. דגן זה תבואה, כל מיני תבואה. תירוש זה יין. סוחטים ענבים, עושים להם יין, כשמו תירוש. יזהר זה שמן, זיתים. זיתים שסחט אותם ועשה מהם שמן. אלוהים יזהר. שלושה דברים אלה הם תרומות ומעשרות שלהם מן התורה. ושאר כל מיני פירות, כל מיני אילנות, כל מיני ירקות, כולם המעשה של התרומות המעשות שלהם דברי סופרים. כל זה בזמן שהיו עם ישראל בארץ ישראל. כי אין קדושת ארץ ישראל באה אלא מכוח עם ישראל ששוכן עליה. כשאין ישראל בארץ ישראל, גם הקדושה של ארץ ישראל נחלשת. הם, הארץ עצמה, סופגת קדושה מעם ישראל. לכן חיוב של תרומות ומעשרות מכל הפירות שגדלים בארץ ישראל זה תלוי בזמן שעם ישראל נמצאים בארץ או לא. בזמן הבית הראשון כל 12 שבטים היו בארץ ישראל. יהודה ובנימין היו ביהודה, ובשומרון ואגפיה היו שם 10 שבטים. אחר כך כשגלו עם ישראל, למרות שעוד פעם חזרו עוד פעם ובנו בית שני, עזרא הסופר בעל הבית שני, לא הסכימו כל ישראל לעלות לארץ ישראל. כי הם ידעו שסופו של הבית השני גם כן להיחרב. אז אמרו, למה אנחנו נחזור לארץ ישראל ועוד פעם גלות ועוד פעם צרות? לא רצו לעזוב את עצם. ולמרות הצרותיו של עזרא הסופר, בכמה מקומות של הגלות היה נודד והולך ומשפיע עליהם שיעלו לארץ ישראל, לא רצו לשמוע לו. קודם לא הייתה תחבורה כמו שיש עכשיו, לא במטוסים ולא במכוניות ואפילו לא בעגלות. היה רכב על חמור ונוסע מקום למקום, במקום שגלו עם ישראל. בתימן, הלכת לתימן והתחיל להשפיע עליהם שיחזרו לארץ ישראל, לא הסכימו לחזור. אמרו, אנחנו יושבים פה על המנוחה והנחלה עד שהסתדלנו פה, אתה רוצה עוד פעם לקחת אותנו לארץ ישראל ועוד פעם גלו תמה לנו הצרות האלה. יש להם מקומנו, תניח אותנו במקומנו. ואותו דבר גם כן היו בפרס, על יד טהרן, יש שם 70 קילומטר רחוק, היה שם שבט אשר. יום כן תקעו להם מקום, ישבו שם כמה עשרות אלפים, כמה רבבות, היו שם, יושבים שם, ולא רוצים גם כן לעלות לישראל. איפה שהיה הולך, היה נודד מרחקים, כדי להשפיע עליהם לבוא לישראל, סרבו לשמוע לו. מעט מאוד יחידי סגולה שמעו בקולו. אלה שהייתה לו שם הורגת לארץ ישראל, והשאר אף אחד לא רוצה לשמוע לו. בסופו של דבר הוא כלל אותם והם כללו אותו. הוא כלל את אנשי תימן שישארו עניים מרודים כל החיים שלהם ולא יסבלו נחס מהארץ שלהם. איפה שיסבלו רק צרות וייסורים, וכך היה באמת. הזקנים התימנים תמיד כל ה90% של ייסורים, 90 קבים של ייסורים הם ספגו אותם. היו מושפלים בעיני הגויים, מחשימם. היו אסור ליהודי לרחוב על חמור. למה? אומרים, הנשמה של חמור רוצה קדושה מהיהודי. ככה הרשעים המוסלמים היו אומרים. לא היו מרשים להם. לרחוב על חמור, היה אסור לרחוב על חמור. צריך לחכות ברגל. היו הולכים הרים, מובקעות, כבישים, מהרה מסדר כבישים. וכן, היו צריכים כל כך, איזה צרות, איזה צער, איזה ייסורים. והשמש שם קודחת, לא כמו פה. ארץ ישראל, האקלים שלה נחמד, אבל שם איום ונורא. 50 כאלה של 50 מעלות, 45 מעלות. לכן הפנים שלהם יעשו ככה שזופים. אז תראו לי שמש החרחורת שזפתני על שמש. השמש מכה על ראשם מסכנים. צרות מלאות שם. האקלים שם מאוד לנוח. ותמיד יהיו מופלים ברעה, תמיד יהיו גוזרים עליהם כל מיני גזרות, והיו בעודי, בחוסר כל. הרבנים שלהם איך היו מתפרנסים? אחד פחח ואחד נגר ואחד ככה ואחד מתקן נעליים. לא היה להם שום רב שיקבל מזכורת שישב על המנוחה והנחלה, זה לא היה. לא היה מספר בספר אבן ספיר של רבי יעקב ספיר לפני 100 שנה שהלך לדעת שם בארצות יוון, והיה מספר איזה צרות צרורות, איזה עוני, איזה חוסר כל. כל הכנרות שקראו והם מסכן עזר הסופר באו עליהם, אבל גם הם בצד להם חשיבו לו כנרה שלא יזכה לחזור לארץ ישראל, ובאמת ככה היה מת בדרך. אבל עקב פנים זה כמו שאמרתי, הייתה היענות מצומצמת מאוד לדרישתו של עזרא הסופר. סך הכל מה שבאו פה בתחילת הבית השני היו 42,000 סך הכל, 4 רבבות ו-2,000, זה כתוב בספר עזרא. זה כל מה שהיה בכל ארץ ישראל, ובעיקר בירושלים, כולם כתוב בעיקר באו בירושלים, והיו סך הכל 42,000 איש סך הכל. כשגמרו לבנות את בית המקדש, כל אחד ואחד בעצמו בא וסייע כדי לבנות בית המקדש, ועד שבנו אותו היו כל כך שמחים. כתוב שם חלק מהם מהעם, אלה שהיו מחבבים את ארץ ישראל ובאו בשום אידיאל, והם זכו לראות את הבית הראשון שבנה שלמה המלך, וראו את הבניין השני כקוף מפני אדם, לא קרב זה אל זה, איזה שוויון. היו בוכים, וזה בית המקדש, היו בוכים. וחלק אלה הצעירים שלא ראו את הבית הראשון, איזה שמחה, איזה בית לתפארת, מרכזים, שמחים. לא יאפשר לדעת איזה חולות אנחנו שמחים, שומעים. קול של בחייה או קול של שיחוק, של... חלק וחלק, הם מתערבים יחד, קולות כולם, כולם מתערבים יחד. ככה, עד כדי כך, לא, מסכנים לא זכו לראות את הבית הראשון, אבל אלה שראו את הבית הראשון, כל כך אלה הם צער גדול, כל כך עגמת נפש, שאין שום דמיון איפה שלמה המלך באיזה עין יפה, מה לא עשה בשביל לפאר את בית אלוקינו. ואילו זה הרשע הזה, כורש, ממלכות השם, נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות, פקד עליי לבנות, שהוא יבוא, הכלב הזה ויבנה. לא, מי שרוצה, מי מכיר מכל עמו ויעל. הגמרא אומרת, הוא קובל עליו, על כורש. אני אמרתי לו שהוא יעלה ויקבץ את עמי ויעלה, ויבריץ את המקדש. והוא שולח שליחים, ומי מכיר מכל עמו ויעל. אם כן, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, היו מתי מעט. לכן, אין קדושה של ארץ ישראל בתכלית, בשלמות, בתכלית השלמות, רק כשעם ישראל נמצאים בתוכה. בבית השני נהגו תרומות ומעשרות רק מדרבנן, תקנת חכמים, לא מהתורה. מהתורה אין תרומות ומעשרות נהגות, אלא דווקא כשרוב עם ישראל נמצאים בתוכה. וכן גם כקדושה שבעית, קדושת השמיטה, שפירות שבעית, כל הדברים האלה. גם כן לא נוהגות, רק בזמן, הקדושה הזאת לא נוהגת אליו בזמן שעם ישראל נמצאים בארץ ישראל. כמו שאומר הרמב״ם בפרק י' מהלכות שמיטה ויובד. וכן זה גם כן בירושלמי, במסכת שבעית, פרק י'. הרי שהיו רוב ישראל בארץ ישראל, אפילו ברובם בארץ ישראל, אבל מעורבבים שבט ראובן עם שמעון, שמעון עם לוי, לוי עם יששכר, יששכר עם זבולון, ולא מכירים כל שבט את שבטו, אין שבעית נוהגת אלא דווקא מדרבנן, לא מדאורייתא. עד שהוא נקרים כל אחד ואחד עם התחום שלו, איש על, על, על איש המחנה בו ואיש על דגלו, כל אחד ואחד במקום שלו, איפה שהנחילו להם את הארץ, וזה שבט כזה וזה שבט כזה, ולא מתערבבים אחד בשני. רק אז קדושת ארץ ישראל בשלמותה, ונוהגת השבעית מדאורייתא, ולכן תרומות ומעשרות נוהגות מדאורייתא. עכשיו, בעבודתנו הרבים, רוב ישראל נמצאים מחוץ לארץ. כמה יש לנו בארץ ישראל? 3.5 מיליון? מה יש בחוץ לארץ? יש 9 מיליון, יותר מ9 מיליון. בברוקלין לבד יש 5 מיליון יהודים. יותר מכל ארץ ישראל, בברוקלין בניו-יורק. בכל שכן, אם תושבים ותמנים בכל שאר המדינות, יש בצרפת 700,000, קרוב למיליון. ויש גם כן עוד מקומות אחרים, בכל מקום מקום. נגיד באנגליה יש איזה 50,000, 60,000, 70,000, משהו כזה. וכן, והם מפוזרים בכל חלקי התבל, בכל העולם כולו. אפילו באיראן, אז היו 80,000, לפני 6-7 שנים, היו 80,000. עכשיו חלק מהם ברחו, אולי יש היום 30,000, אולי 25,000, אז גם כן סכום. וכן מפוזרים כולם בכל חלקי תבל. אז רוב העולם, רוב עם ישראל, בחוץ לארץ. אז זה אפשר שתנהוג את דין תורמת המעשה, זה אפשר שתנהוג מן התורה, כאלה רק מדרבנן. מאיפה למדנו את זה? למדנו את זה בדין חלה. בחלה באמת כתוב, בבואכם אל הארץ, אשר אני נותן לכם, אחר כך כתוב, ראשית עריסותיכם, חלה תרים ותרומה. אז התורה חייבה חלה, מתי חייבה חלה? בבואכם, כך גמרא בכתובות כ"ה אומרת, בבואכם יכול במקצתם, תמוד אמר בבואכם בביאת כולכם. כולכם נכנסתם לישראל חייבים, רובו ככולו, אם רוב ישראל גם כן חצי נחמה. אבל כשרובם נמצאים בחוץ לארץ, אין דין חלה נוהגת רק מזבנה. וכיוון שבחלה כתוב חלה תרימו תרומה, כתיב אחר תרומה, וכתיב אותם גם כן בעניין, זה גם תראה שהוא יצא כתוב שם תרומה, כן? כתרומת בני ישראל כתוב שם תרומה, אז מה להדן בבואכם בביאת כולכם, אף כאן בביאת כולכם. כלומר, אם עם ישראל לא נמצאים בארץ ישראל, רובו הכופלים לא נמצא בארץ ישראל, דין חלה ודין תרומה זה רק מזבנה. כל הדין שלהם רק מלבנה, לא מדאורייתא. נפקא מינה בשביל ספקות, נפקא מינה בשביל כמה עניינים, אולי עוד במשך הזמן נבאר את זה. אבל כל זה, שאנחנו אומרים שזה נוהג, אמרתי, אפילו בזמן שהיו תרומות המעשות נוהגות מן התורה, זה רק לשלושה דברים, דגן, תירוש ויצהר. כמו שכתוב בפסוק, ראשית דגנך, תירושך ויצהרך, וראשית גר צונך תתן לו. למי לא? לכהן. כמו בחר השם בכל שבטיך, לעמוד לשרת בשם השם. אז זה, לכהן, צריך לתת לו ראשית דגנך, כתוב דגנך, תירושך ויצהרך. כל חלב דגן, וכל חלב תירוש ויצהר, ראשיתם אשר תנו להשם לך נתתים. כזה הוא אומר לו את זה לאהרון הכהן, לא וזרעו אחריו. אז מה למדנו? שמה שתורה חייבה, דגן, תירוש ויצהר. תירוש זה יין, יצהר זה שמן של זית. שמן אחר, זה לא בכלל, תורה לא חייבה. חייבה רק שמן זית, ואילו הזית עצמו, אם אדם כובש אותו ואוכל אותו, כותב הרמב"ן שזה מזרבנן, חיובו מזרבנן. או ענבים לבד, אדם כותב ענבים ואוכל אותם. אז זה חיובו להפריש תרומת מעשרות מזרבנן. דגן, זה כמו שאנחנו עושים, לוקחים צבועה, זה נקרא שמו דגן. אז עכשיו, דגן, כמו שיצא מדאורייתא, שאר מיני פירות, כגון שאפילו של אילנות, כל מיני אילנות, נגיד למשל, תאנה, רימון, תמרים, זה דבר חשוב, פירות שיש לה בחוויה מהארץ. אף על פי כן, התרומות שלהם ומעשרות זה רק מזרבנן, לא מדאורייתא. בזמן שהיה נוהג דין תורת מעשרות מדאורייתא, אלה היו נוהגים בהם רק מזרבנן. כל שכן עכשיו בקו בסוף אמרנו, רוב ישראל נמצאים בחוץ לארץ. ודין תורת מעשרות כולו רק מזרבנן, זה מדגן תראה שהוא יצהר מזרבנן. וכל שכן שעל מיני פירות וירקות, שכל הדינים שלהם נוהגים אך ורק מזרבנן, לא מדאורייתא. דווקא מנה בעניין ספקות, כמו שהסבר אחר כך כמובן. בכל זה דווקא, כפי שהתורה אומרת, דגנך, תירושך, יצהריך, הדגשה שדבר עם עם ישראל. אתה שלך, כשזה שלך, אבל אם זה דגן של גוי, או תירוש של גוי, או יצהר של גוי, בכל אלה הדברים התורה לא חייבה בהם תרומת המעשות בכלל. וגם רבנן לא גזרו ב... אם נתמרחו ביד גוי, כלומר נגמרה מלאכתם ביד גוי. נגיד למשל, גוי יש לו קרקע, ושם הוא נטע שם או זרע, דגן, תבואה למשל, או שיש לו גם כן זיתים וכבש אותה ועשה שמן. בכל הדברים האלה, כיוון שהפירות הם של גויים, לא נוהג בהם דין תרומת המעשרות כלל, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. לכן היום למשל אדם הולך ליער עתיקה, קוראים להם כל מיני פירות. לא צריך לפחד בכלל שיעשה תרומת המעשרות, שום דבר, פטור מתרומת המעשרות. למה? כיוון שנקטפו בידו של הגוי, כבר נגמרו בידו של הגוי, אז כמה שהוא קונה, הכל פטור מתרומת המעשרות. בין פירות, בין ירקות, בין תבואה, כיוון שזהו משל גוי, אז זה פטור. כמו שאם אדם לוקח פירות מחוץ לארץ, פירות של חוץ לארץ הם פטורים. זה גנך, תירושך, יצהריך. זאת אומרת שארץ ישראל זה שלך, שארץ ישראל היא שלך, היא מחזקת לך מאבותיכם. אבל מה שאין כן בחוץ לארץ, כל הפירות שלהם פטורים בתרומת המעשרות. אדם נוסע לצרפת, שם הפירות שלהם צריך תרומת המעשרות, לא צריך, אוכל בלי תרומת המעשרות יש לו. זה חולין, זה אין בהם קדושה. פירות של ישראל, הקדושה שבהם היא מחייבת אותו מתרומת המעשרות. אם אין קדושה, תרומת המעשרות מנעים. אז לכן בחוץ לארץ זה פתור בצומת המסור. אז גם כן כאן, אם זה של גוי ונתמרח ביד גוי, נתמרח כלומר נגמרה מלאכתו ביד הגוי, אז פתור בצומת המסור. מה זה נגמרה מלאכתו? כל שהוא למשל נגיד כותף ענבים. עם הזימורות שלו, מכניס אותם בתוך ארגז. אחר כך מחפה אותם בעלים בתוך הארגז ומשווק אותם. לא צריך עד שיסגור למעלה, גם כן ישים עוד קרשים למעלה. אפילו שזה פתוח למעלה. אבל מחופה קצת בעלים כזה שלא יתנפו, לא יתלחלחו, שמים עוד עלים של הענבים. ואחר כך לוקח אותם לשוק. זה הפירות האלה כבר נגמרה מלאכתם בידו של הגוי. אז לכן יהודי שקונה, פטור מצומת מעשות. רוצה לקנות ענבים, זה פטור. אם לא רק דווקא ענבים, זיתים למשל. הוא הגוי הזה לקח זיתים, כתב את הזיתים שלו, שם אותם בתוך כלי. יש אצל הפלחת, הפלחיות האלה, מביאות, זה כמו איזה עגול, מה קוראים לזה?
פיילה.
כמו פיילה כזאת, כן, ממלאים אותה זיתים, ובאים מוכרים אותם בשוק. כמו שמלאו אותה זיתים, זה כתוב ככלה ושיחפה, היו מחפים אותם קצת באיזה עלים שלא יתנפו. טוב, מביאים אותם לשוק, קונים אותם. והאדם קונה זיתים, אחר כך קוטש אותם קצת ושם אותם בתוך מים, מחלים את המים שלהם שלוש ארבע פעמים שיצא המרירות שלהם, ואז אחר כך כובשים אותם במלח ואוכלים את הזיתים האלה. פטורים אותם מה לעשות, לא חייבים. למה? כבר נגמר המלאכתם בידו של הגוי. לא פירוש נגמר המלאכתו שראוי לאכילה. זה לא מעניין אותי, ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה. זה מה שכתוב, אם מביאים גויים, מביאים תפוחי אדמה. תפוחי אדמה מי אוכל חי? זה צריך לבשל אותו, לתגן אותו. אף על פי כן, כשמביאים בערבה הזאת, הפלא הזאת, מביאים בתפוחי אדמה ומוכרים אותה, פטור מצומת המעשרות. וכל מיני פירות, אפילו פירות שלא נאכלים, זה לא משנה, בין נאכל, בין לא נאכל. כשמביאים אותם הגויים, מביאים את זה, פטור מצומת המעשרות. למה נגמר המלאכתם ביד הגוי? אז זה אומר גם זיתים, למרות שאנחנו יודעים שהזיתים לא נאכלים ככה כמות שהם, זה מר מאוד. זה צריך אחר ייקח אותם מישראל לביתו, אחר שיכתוש אותם קצת וגם יחליף להם את המים שלהם כמה פעמים, עד שאחר כך יתמתיקו ואי אפשר כבר לאכול אותם. אף על פי כן לא רק שמו נגמר מלאכתו ביד ישראל על ידי התיקון של האכילה. אלא נקשבו לגמר מלאכתו ביד הגוי. כשכתוב במשנה, הכלכלה משיחפה, כלכלה זה סל. הסל מלא אותה, מחפה עליה מעט עלים, מכסה אותה, מביא אותה לשוק למכור אותה. לא נקשבו לגמר מלאכתו ביד גוי, אז זה פתור מסובת המעשרות. זה שם כל כך יוצא בזה. עשו לי עם הגוי הזה, מכר אותו אחר כך ליהודי. והיהודי מוכר את זה ליהודי אחר. נגיד מוכרים, באים גויים, אין להם זמן להישאר הרבה בשוק, פועלים שעשו להם לקמות ושיף מה שעשו בעפולה, יתנו להם שפקה על הראש, אז באים את החנברים, יאללה, תקח את הגרגזים האלה, קוראים להם את זה והם הולכים. אז אני קניתי ליהודי, אבל אני יודע, התוצרת הזאת היא של גויים. אז כבר נפטרו בידו של הגוי. כשהוא מכר אותו אחר כך לישראל, לא יחזרו אף פעם והתחייבו, נשארו עדיין בפטורן. מה לי אם אני קניתי ישר מהגוי, מה לי ישראל קנה מהגוי? וכי זה קרקע שלו? זה לא קרקע שלו, הוא קנה פירות. פירות שכבר נגמר להם מכתם ביד גוי. ולפיכך פטורים ותרומות ומעשרות. בזמנו של מרן, מרן מספר בהלכות תרומות, הלכות תרומות, פרק א', הלכה כ"א, מביא שמה, אחרי שהוא מביא דברי הרמב״ם, שפסק כמו שאמרנו עכשיו, אז שמה מספר איזה דבר. יש תוספות במסכת מנחות דף ס"ז. שם כתוב, יש איזה מימרא חכם בגמרא שכתוב, שהחכמים חייבו גם בפירות של גוי משום גזירה משום בעלי כיסים. מה זה גזירה משום בעלי כיסים? יש מה זה אמר בגמרא כך. אומנם דין תורה זה גן אחד ולא דגון גוי. זאת אומרת, כל שנתמרחה נגמרה מלאכתו בידו של הגוי, אז זה פסול מצומת המעשרות. דין תורה כולם שווים בזה. אבל יש מה זה אמר שאף על פי כן חכמים חייבו בן אדם שקונה פירות מגויים. למה? למה חייבו? היו אנשים הרבה, היה להם כסף הרבה, וקודם כל משקיעים הכל בחקלאות. רוב הכסף שלהם הם משקיעים אותו בחקלאות. ואלה נקרא שמם בעלי כיסים, שזה הרבה כסף. אז היו קונים קרקעות הרבה. ומה עושים? רואים שהגיע פירות, הגיע זמן בשבילם של הפירות. עכשיו, יש לו למשל 100 טון, 100 טון תבואה, 100 טון פירות. אתה יודע מה שזה, זה סכום עתק. הוא יצטרך לתת 20% בשביל מעשר ראשון ובשביל מעשר שני, או בשביל מעשר עני. 20% זה עושים מהכסף שלו, אז עיניהם צרה בזה, מה זה כל כך? יותר מעשר ראשון לדבי, ואני יותר מעשר שני בשביל העני. בשביל מה זה? אני אעשה ככל כסף. מה עושה? מחכה עד שכבר קרוב לי בשבילו, בא מוכר את זה לגוי. נשמע, בוא תקנה, יבא, מחמד, תעלון, תקנה את זה, וכך וכך, ומחל אחד זה בזאת, ומוריד לו 5%, 2%, ואחר כך, וזה, טוב, כותב אותה, מביא פועלים, כותבים את זה, שמים את זה בתוך הערבות, בתוך הארגזים, אחר כך עוזב וקוראים להם, הוא יודע, כמו שעושה, כמו מוכר שעושים בקרת חמץ, אז הוא עושה, הוא יודע שאחר כך חזר פעם ויקנה ממנו, אז אחר כך עוזב וקוראים את זה ממנו, אבל לא, חלף ברוח של גוי, היה הקרקע של הגוי, כבר מכרתי את זה לגוי, אז הוא מכר את זה כבר לגוי, והגוי תלש אותם, הגוי, הם זה פועלים גויים, ומצאו אותם, שמו אותם בתוך הארגזים. עכשיו אני קונה ארגזים של פירות, למה אני אתחייב במעשרות? אז אני פותר בזמות המעשרות. היה חוסך לו את כל ההפרש, העשרים אחוז האלו, וכל שיותר אדם, היה שם אותם בכיס שלו, זה בעד הכיסים. אז מה עשו החכמים, ככה מתחבלים, רוצים להפקיע את תרומות המעשרות מהיהודים, מהכהנים והלוויים, גזו עליהם, שהיו חייבים בזמות המעשרות מזרבנם. אז לא יעשו לבד, ימכור, אז היה צריך לזמות המעשרות, מה הביחו? וזה גזרם שמעריק כסים. אבל הרמב״ם משמיץ את ההלכה הזאת. הוא לא סובר ככה. אומר, זה אותו בדעה מה סובר ככה, אבל בגמרא במחולות י' א', משמע שלא סובר, הגמרא, סתם הגמרא, משמע שלא סובר ככה. כל שהתמרח ביד גוי פטור. לא גוזרים גזרם שמעריק כסים. זה הוראת שעה, פעם אחת גזרו, ואחר כך בסוף החזירו הדבר לקדמותו. לכן אומר הרמב״ם שזה פטור, שאר הדין שזה פטור. אבל באו התוספות, בשם ריבה, רבינו יצחק בן אברהם, אחד מבעלי התוספות, שאומר לו, אנחנו כמלן כמו דברי הגמרא במנחות, שאף על פי שמדינה בדין תורה זה פטור, שכתוב זה גן אחד ולא זה גון גוי, אבל מדרבנן גזרנן משום גזרם שמעלה כסיל. ומי הוא, ממשיך ריבה, במקום שיש מנהג שלא מפרשים את תורת המעשות כאליו, במרוח של גוי, יישארו במנהגם. המקום שאין מנהג, צריך לחזור אותה לאיש. זה ריבה בשם בעלי התוספות ואין בשמו. אבל הרמב״ם בספר כך, סובר, לא, סתם הגמרא במחורות י' א' לא כתוב כך, אז גם הוא לא פוסק כמו הגמרא הזאת. זה, איזה רב גדול אשכנזי בזמנו של מרן, לפני 440 שנה, שמו היה רבי יוסף אשכנזי, חתנו של רבנו אהרון אבדין פוזנה. פוזנה איפה? שם בחוסר הארץ, באשכנז. אז הוא יודע תוספות, היה חכם גדול, בקיא בתוספות. כי כשבא פה ראה, זוכים מרוח של גוי, בליצר לא פנים עשות, קודם כל החקלאות היה של גויים. מי היה יהודי שיש לו החקלאות? כל היה משל גויים. אז כולם קונים, ואף אחד לא עושה תורות מעשות. תוספות, ריבה, אתם חוקים על ריבה, מה זה ריבה? אמרו, לא ריבה, 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 תריבנו. הרמב״ם כותב מפורש, שפטור, מה אתה רוצה מאיתנו? אבל לא, אבל ריבה אמר שעשו. טוב, אבל המנהג, פה בארץ ישראל, כמו הרמב״ם. הרמב״ם, ריבה בעצמו כתב, אם המנהג ככה, אז פטור, מה אתה רוצה לבלבל את המוח? לא היה הלך ומסית ומדיח, אומר, לא, מי שבא בארץ ישראל צריך לעשות חסידות, צריך לעשות רבד כולי עלמא, מה זה לעשות לסמוך על מי שהוא מקל? הרמב״ם מקל, אבל הריבה מחמיר, לא עושה מרעיש עולמות, הולך ומסית את האנשים, מתחיל לעשות אגדות אגדות, חזון איש כאלה, כזה, ותחילו כולם ללכת לנהור אחריו, ונחלק העם בשני מחנות. באו גאוני צפת, לשם אנחנו יגעים, מלמדים תורה לעם, שמתנהגים כמו דעתו של הרמב״ם שהוא מראה דעת רע. וניקח לנו דעת ריבה, שזה רב של אשכנז, שלהביא אותו במקום שנהגו להפך, אז אספו כל גאוני צפת, בתוכם הגאון רבי בצעאל אשכנזי, רבו של רבנו הארי, רבי בצעאל אשכנזי, יש לו תשובה ארוכה, ששם כתובה תשובתו של רבי יוסף אשכנזי, זה הרב שהיה מחמיר, והוא כותב, דוחה את כל דבריו, לא משאיר עצם על עצם, לא השאיר לו שום דבר, כל דבריו זכה אותם, שהעקב הוא כמודעת הרמב״ם, והוכיח על זה ברגעות ברורות. יש תשובה שמה רבי בצעאל אשכנזי, בסוף התשובה הוא מסיים, שנועדו כל גאוני צפת, ובתוכם מורי ורבי רבי ישראל דיקוריאן. זה אחד מהגאונים של אותו הדור. וגם רבנו יוסף קארו, וגם המבית, רבי משה בן יוסף טירני, זה המבית, וגם מהרשד"ן רבי שמואל דימודנה, כל גאוני צפת, ובראשם אלה הגאונים שהזכרתי, וכולם עשו גזירת נדוי חרם שמתה, נחש, נדוי חרם שמתה, מי שיעיז ללכת לעשות תרומות ומעשרות, בעצמו זה הרמב"ן, נגד דעתו של הרמב"ן. לא רק שהוא לא עושה חומרה, אלא חס ושלום יזכה בחרם בבן אדם שכזה. לפני מה? מפני שעל ידי כך, עושה לא תגודדו, עושה את העם נחלק לשניים. זה אומר, אני לא אוכל אצלך, אתה לא עושה תרומות ומעשרות, הבית שלך טרף, זה אומר אני אוכל, זה אומר אני לא אוכל, מה עשו? עשו סכסוכים, סכסכו אחד עם השני. הבן הולך אצל אבא שלו, אומר אני לא אוכל מהאוכל שלך, אתה לא מפליש תרומות ומעשרות. טוב, זה של גויים, אומר של גויים לא כצריך, אני אומר צריך, אם כן אני לא אוכל. ואם שבת בא, מביא לו פירות, אומר לו לא, אסור להפליש תרומות ומעשרות בשבת, אם היה בחוד, הוא יפריש, טוב תפריש. זה בחוד, ואין שבת, אין אפשר להפריש. אז מה עושה? לא אוכל. לא אוכל, קוטטים, רק הלכה כרמב"ם, ולא הלכה כריבה, מתחילים לקוטט ביניהם. זה בא, זה עשה חס ושלום כמו שטן, עשה ביניהם פירוד עולמות, מחלוקות עשה בישראל. לכן נועדו כל גאוני צפת, לבל יוסיף איש לעשות דבר כזה, כולם שמעו ויראו, למען שמעו ויראו. זה כותב כל זה, מרן וכסף משנה, שם בפרק א' מהלכות תרומות. וזה החרם שלהם נוהג לדורות עולמים. הם לא בטלו את החרם הזה. מי יעיז לבטל חרם שגזל מרן בכל אותם גדולי הדור שאין בדין יכול לבטל דברי בדין חברנו כגדול ממנו בחוכמה ובמניין. היום זה יגיעו לקסוליהם. מי יש גדולים כמו מרן? יש לנו גדולים כמו הרדב"ז, יש לנו גדולים כמו רבי בצעיר אשכנזי, רבו של רבנו הארי, כמו המביס, כל אלה גדולי העולם. מי יכול לומר בדין שלנו יותר גדול מהם? לכן החרם שלהם נשאר חרם עולמי, ואסור לאדם לזלזל בזה. לכן הוא יודע על זה פירות של גויים שכבר הביאו אותם לשוק, אסור לו להחמיר לעשות תרומות ומעשרות, אלא יאכל אותם בלי תרומות ומעשרות. כמו שגוזלים, אנחנו מאמינים בדברי רבותינו, אין לנו שום פקפוק חס ושלום בדבריהם. אם אתה תפקפק בדבריהם להחמיר, סופך לפקפק גם כן כדי להקל. כשם שאסור להטיל את האסור, כך אסור לאסור את המותר. לכן שאר הדבר הלכה לדורות, אסור להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהתמרחו על ידי גויים. מרן, לפי שהוא הרגיש שכאן יש פה חמרה, תאמר, מה כל הרעש הזה? אם אחד רוצה להחמיר כמורי, למה אתה תעשה עליו חרם? בשלמה הוא מקל בדבר של איסורים, טוב תעשה עליו חרם. אבל זה מסכן מחמיר, מה הוא עושה? עכשיו תרומות ומעשרות, מה בכך? אז מרן שם מביא ירושלמי מפורש. בזמן שרבי יהודה נשיאה בבית דינו התירו את השמן, מה השמן? הלא ידוע בית שמאי ובית הלל גזרו 18 דברים ומהם גזרו על פיתן ושמנן משום בנותיהם. פיתן, שמנן ויינן משום בנותיהם. גמרא בשבת י"ז. אז באו אחר כך השמן, למה גזרו על שמן? וכי מזם לוקח שמן מגוי, אז קרב לעתו איתו, פת יושב אוכל יחד איתו. יין שותה מהיין שלו, יין נסך. אבל שמן, מה יש בו? הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה למטף, משום גאולי גויים. וכשב ראה, נותנת על פגם אסור. זאת אומרת, השמן צריך להרתיח אותו. לא היה להם כלים מיוחדים כמו עכשיו. בטבעד, בדרך כלל, תעשייה של שמן, עושים הרבה בבת אחת, יש להם כלים מיוחדים. אבל קודם, כל אחד בעל בית שבקי בעניין לעשות שמן, היה עושה ואחר כך משווק אותו. וצריך להרתיח אותו כדי שכל השמרים, כל הפסולת כולו יורד למטה, אז הם מרתיחים אותו בכלים שלהם, בסירים שמבשלים בהם, כל מימות טמאות שלהם, נבלות וטרפות שלהם, והיו מרתיחים שם את השמן. אלא מה, חכמים שמכירים, סוברים, מדינה זה מותר. למה? סתם כלים אליהם בן יומן. מי אמר לך שבתוך 24 שעות שהרתיח בו את השמן בכלי הזה, בשל באותו, תוך 24 שעות בשל דבר שהוא טמא. אולי לא בשל דבר טמא, אולי עשה מרק ירקות, אולי לא בשל בכלל. כן, כיוון שזה ספק, אומרים סתם כלים אינם בין יומן. ולכן מדינה זה מותר, כי נותן טעם וגם מותר. אחרי 24 שעות עם אדם לקח כלי בטעות, לקח כלי של גוי. לא ידע שזה של גוי, נדמה לו שזה שלו. ובשל בו איזה תפשיל. תפשיל כשר ומזרין. ואחר כך פתאום נזרנו שהכלי הזה של גוי. האוכל הזה מותר לאכול אותו. למה מותר לאכול אותו? כדי שגוי מבשל בו חזיר, מבשל בו כל מיני דברים. אלא מי אמר לך בשל בתוך 24 שעות? مش قولة تقولوني ايمان قولوني ايمان افلولي الشباب محمد كده يدك على الزيل هو محمد كلهم شكرين كلهم كذبانين اشوف عمد البشاري بنامي بن شاكر ازولوني ايمان الليلة اصول الليلة اثير ازمرا زي استاب كريق قويم انام بن يومان اتو دولار قم كينا الشيلة زي مثلا زي متار ابا عرطو بتشماي لعصوص الحكا هربي بيربو بتشماي البيت الليل بيقاثوا عشملان بشوف بنوتهم اصلتو لحكي كتارو ما قويم الحركة بدروت زي بالدروس بشماي بشماي هيو لفني حرمان بيت شني هيو مئة سنة مئة سنة لفني حرمان من شعار هالدبار الجزرة هذوت شعاروا هربين مرات ربي يوداني فيها يا نخدوش ربنا وكدوش ربنا وكدوش يا بنا شباش معه مجمع عيد زي ابني أبي ويا رب مجمع عيد زي ابني سفوا يا رب شو عم مجمع عيد شني هرق مع سلام بجمع الخوت بدروني حرام البيت اذا حريح حمام بكم دروت عتبار بودان في عاب تحل بذوق حري عن يني ماله تحل بذوق مهما ثاب بعين هالشمل انا شيم شبري انت بتسمع زوج لروحهم شمل شقويم او لا تعسيه של يهودים لا هيتا هي كلهم مسكين يكون رحيم لك هذا شمل من جوري ان لو ادم سي هدي وتعطى مش لو خل شمل بخلال بزلا يعني كل شملين شدايم يا لهم شمل زايد تكونوا زي مقويم هلاكوا بدك بكل تحود مسائل ומצא שהגזרה הזאת לא שומרים אותה, אף אחד לא שומר אותה. ואמר, קבלה בידינו, אין גוזלים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכול להעמיד בה. כיוון שראה שלא פשטה גזרתם בכל ישראל, עמד הוא והסנהדרין שעמו, בטלו את הגזרה הזאת. אמרו, מכאן הבא ומתן לקנות שמן מהגויים. כי מצד הדין, כמו שאמרנו, סתם כלים אינם בן יומם, לכן לא צריכים לחוש. והנה, באותו הדור, היה רב ושמואל, אלה גדולי העולם, גדולי הדור. רב עשה את זה בסיבה, ומי כל חכמי ישראל, בסוכם גם כן הזמין את שמואל. שמואל עשה מסיבה, והזמין את גדולי ישראל, והזמין גם את רב. בשעה ששמו לפניהם לאכול, ותוכה אוכל רואה שיש שמן. מה עשה רב? משך את ידו, ותחיל לאכול לחם לבד. בא שמואל, כולם, הוא רואה שכולם אוכלים רק רב ככה ממשך את הדו אוכל לחם לבד בא אצלו, למה אתה לא אוכל? כנראה בשביל השמן, אתה עדיין חושש לגזרות הקודמים אני אומר לך אכול ואם לב כותב אני עליך שאתה זקן ממרא שהסנהדרין כולם הטילו ואתה רוצה להחמיר נגד הסנהדרין תראה, הוא רוצה להחמיר, תניע אותו, מה אתה רוצה ממנו? לא יתן לזה כאילו אתה חס ושלום מורה על פיהם אז התחילו העם רואים רב לא אוכל סימן שזה אסור אז כל אחד התחיל עם מה שאסור והעם יחלק לשני מחנות, תעשה אגודות אגודות תהיה התורה לשתי תורות התורה מה תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ואתה עושה פה מחלוקות בעם ישראל לכן אם אתה לא אוכל אני כותב עליך זקן ממרא נכנן מזכר רב רב היה גדול בתורה פי כמה משמואל אבל תקן כאשר רב הוא צודק התחיל לאכול, לא, חלוף מה, לא, תעזור אותי, אני אוכל שמן, גמרנו. לקחת, תחיל לאכול לפני כולם. וככה זה שמע בקולו. אז מכאן מביא לנו ראייה מרן. שהגם שבאדם רוצה להחמיר על עצמו בסתר, בצנעה, בתוך ביתו, ותלך ביתו מבריא בקרב ביתי, יעשה חמורות מה שהוא רוצה. אבל כשיושב הפריסייה בין כולם, הוא מראה את עצמו שהוא מתחסד, שהוא עושה חמורות, הדבר הזה יכול לגרום מחלוקות בעם ישראל, ותהפך את התורה לשתי תורות. לכן, כשראו שהדבר הזה הולך ומתפרסם, שיטת הריבה רבנו יצחק בר אברהם ובעלי התוספות שלא לא לאכול אפילו פירות של גויים בלי תרומות ומעשרות אומר חלק עושים ככה וחלק עושים ככה ומשל העולים על אז גודדו אז גם להחמיר עשו לכן נועדו גאוני צפת באותו הזמן היו 200 רבנים גאונים שהיו בצפת 200 רבנים היו כי מרן ראשי תיבות ל-200 רבנים נסמך כותב הרב חידה בשל בחיים ובלעפיה בחיבורו וכיוסף בחושב משפט סימן קפה אומר מתי רבנים סמכו את ידיהם על הוראותיו של מרן אם כן וכמו שאמרתי כולם הסכימו פה אחד שלא לעשות חמרות יותר ממה שההלכה מחייבת אם כן מכאן גם כן נעניין לזה שדבר הזה הוא נוהג לדורות לצערנו היום התורה לא שתי תורות, תריאק תורות נעשת כל אחד ואחד זה סוחב לכאן וזה סוחב לכאן זה עושה חמרה מכאן וזה חמרה מכאן תכף תסתכלו בבני ברק, אפילו פירות של גויים, עושים להם תרומות ומעשרות. ולא יראו לנפשם שהם נקדים בחרם של מרן. זה לא חרם שסתם תמיד חכם. חרם של מרן בכל התואר גדולי הדור. מי בצל אותו? אף אחד לא בצל אותו. מסכנים שהם חושבים את עצמם שעושים חסידות. והם יענשו ביום הדין, הם יענשו עונש חמור בידו של הקדוש ברוך הוא. ما يسكون الوقت من عام فناش المران أتم مكذبين بحرم أسوك كاشو تخربع موت لخيم تتركوا أخوصا لكمان אז איך בני אדם כאלה מרשים לעצמם ללכת לעבור על דברי מרן ולא פוחדים, לא יראו ולא יזדעזעו מהדבר הזה זה דבר מפליא מאוד טוב, עזרנו את הדבר הזה ובאנו עוד פעם לדין שהזכרתי האדם שקונה ענבים ומשם מגויים הולך או בעיר העתיקה או שיודע מה גוי ומוכר שם משווק מחנה יהודה או פלחה כזאת שיש לערבה שיש שם מלא ענבים ואתה קונה בין הענבים, ואתה רוצה לסחוט אותם ולעשות מהם יין. אתה יודע שמיץ ענבים, תקף נהיה, לקחת ענבים, סחטת אותם, המיץ ענבים שהכיסה מיד תברך על זה בריא פרי הגפן. מיץ ענבים הוא שונה מכל המיצים שבעולם. כל מיצים שאתה תסחט איזה פרי, זה ירד כבר ערכו, וכן, ודינו שיברך עליו שהכל נהיה בדברו. אתה לוקח תפוז, אתה אוכל אותו, ברך בריא פרי העץ. סחטת אותו, אתה ברך שהכל נהיה בדברו. אשכולית זה אותו דבר. כל מיני פירות, תותים, תותים, רומונים, סחטת אותם, קודם היו בריא פרי העץ. כשנעשו מיץ, מיץ ברך עליו שהכל נהיה בדברו. תות, אתה לוקח אותו, תות, יש בו, יש כאלה שפוחדים לאכול אותו, במקומות זופת ששורצים עליו זבובים וזה, אחר כך זה מטליע. אז פוחדים מסוסולעים, מה עושים? סוחטים אותו, שמים אחר כך בד, מסננים אותו דרך הבד, כזה שלא יעברו צולעים או יתושים, ואחר כך אתה לוקח ושותה את המיץ שלו. מה אתה מברך על זה? שהכל נהיה בדברו. וכן כל מיץ פירות מברכים שהכל נהיה בדברו. חוץ מיץ ענבים שמברכים עליו בורא פרי הגפן. לתירוש, אמרה תירוש. לא משנה בין עברה תסיסתו, עובר עדיין הוא תוסס, תוך שלושה ימים, תוך הזמן שאתה סחטת. וכן הגמרא אומרת, סוחט אדם משקול ענבים, ואומר עליו חידוש היום. ביום שישי אתה קנית קילו ענבים, אתה רוצה לדעת שזה יין גמור, אולי גם בזול יותר, אתה הולך וסוחט את הענבים האלה, ושם אותם בתוך איזה קלי, בתוך איזה צנצנת, ואתה מוזג את זה בשעת שאתה עושה קידוש בלילה, מוזג את זה בשעת קידוש של הבוקר, בשעת ההבדלה, ואתה מברך על זה בריא פרי הגפן, אתה יודע שזה יין גמור. מברכים עליו בריא פרי הגפן, מקדשים עליו, הכל בסדר גמור. וכן זה כמו דין ענבים. עכשיו, מה דין אדם שהוא קונה את הענבים האלה מגויים, ואחר כך הוא לוקח אותם הביתה, וסוחט אותם ועושה מהם יין. יש כאלה, לוקחים ארגזים שלמים, ועושה יין בשביל כל השנה כולה, לא עושה רק בשביל אותו היום, בשביל אותה לילה, אלא עושה פשוט מאוד בשביל כל השנה כולה. מה הדין של היינות האלה אם חייבים בצומות המעשות ולא? וכן הדין ככה. כל שהגוי בצר את הענבים על מנת לעשות מהם יין, נקרא שמוש עדיין לא נגברה מלאכתם, רק בידו של ישראל נגמרה המלאכה אחר שעשה אותם יין, יצאה מחשבתו של הגוי לפועל בידו של ישראל. נמצא שישראל גמר את מלאכתם, ואז חייב בתרומות ומעשות. לא כן הדבר אם הגוי הביא אותו לשם מטרה של אוכל. מוכר ענבים כדי שיכולו לשם ענבים. והיהודי הזה ראה שזה זול, שזה טוב, ענבים משובחים, קנה כמה ארגזים בבת אחת, והביא את זה הבאתה ועשה מזה יין. כל שהביאם השוק בצר אותם, לא שהביאו אותם השוק, לא חשוב מאיפה באו. השאלה היא מאיפה, בצר אותם, תרש אותם מהעצים, על דעת אכילה. הלא יודעים כולם, כשהענבים הם משובחים, טובים, ראויים לאכילה, בוחרים אותם יותר ביוקר. וכשהם כבר רכים מאוד, ולא כל כך שווים לאכילה, קודם אותם רק בשביל סחיטה, לסחוט אותם לעשות מהם יין. אז זה תלוי גם כן בטבע הענבים, זה גם כן מוכיח את הדבר. אז כל שהוא בשר אותם על דעת ענבים, לאכילה, פטורים בצומת המעשרות. אפילו שאחר כך היהודי לקח אותם ועשה מהם יין, פטור בצומת המעשרות. אבל אם לקח אותם, בשר אותם הגוי, כלומר כתב אותם מהאילן, על דעת לעשות מהם יין, אז כשבא היהודי הזה ולקח ועשה מהם יין, אז חייב בצומת המעשרות. כי לא נגמרה עדיין מלאכתם בידו של הגוי, אלא בידו של ישראל. ואם זה סתם, לא יודע, אי אפשר לדעת, מעשיו שיקולים. אנחנו שואלים את הגוי, בשביל מה בצרת, הגוי נאמן, והוא קובע לנו. סתמה זה בינתם, מביא אותם, מביא את זה לשוק, מביא אותם עד עד אכילה. ופטורים בצומת המעשות. כי לא יהיה לספק, هلا أمتي عشرة سنوات وما عشرة زمان زيد زي مدربنان بس هيك دربنان كلها نخش كن شهروف شبيبيين زي شبيك زي بشوكيم شلي بشوكي إسرائيل بيجيبوا تام الدعاء تخيلا أخيرا نخش اللي بيعوا تا كاكو سيب كل زي هجا أول بيشمو إرجر ميزان ובשבוע גם מזל, היה תלמידו של רבי ישראל בנימין, אחד מגדולי הדור לפני 350 שנה. רבי ישראל בנימין היה מורה הוראה ידוע בירושלים, היה גאון עצום. והיה מורה ככה בפרהסיה, בהסכמת כל הרבנים של ירושלים שבאותו הדור, שלא להפריש תרומות ומעשרות מענבים שקונים בשוק שהביאו אותם גויים. למה? שמסתמה הביאו אותם עדת אכילה, וכשאנחנו לקחנו אותם בביתה ועשינו מהם יין, היין הזה פסול בתרומות ומעשרות. כך היה מורה ובא הגאון רבי ישראל בנימין, ובהסכמת הרבנים. אחרי פטירתו, היו כאלה שהתחילו להרהר אחריו, אולי זה לא נכון, מאחר שאנחנו עושים מהם יין, אז הגמרא נחתם בידינו. כן, ככה התחילו לפקפק להוריו, טוב, שמע הגאון רבי שמואל גמליאל, תלמידו של רבי ישראל בנימין, חרה פה עליהם. הוא אומר, שמעתי וצלגז בפני, כי שמעתי כדבת עובדים שקמו על אותו הגאון אחרי שהיה מוחזק במורה הוראות בישראל, וכל דבריו היו כל מעשיו בקדושה וטהורה, וכל הוראותיו בקדושה. ובאים להרהר אחרי דבריו. אז הוא לקח את העניין הזה לידיים שלו, והביא הוכחות ברורות. לפסוק הלכה למעשה כדעתו של רבי ישראל בנימין שלא להפריש תרומות ומעשרות מענבים שהובאו לשוק שהביאו אותם גויים ואחר כך לקח אותם לישראל ועשה מהם יין מפני שסתמה במיתה הביאו אותם עדת אכילה ולכן כאשר כבר נגמרה ולכתם ביד גוי ובלה אין ישראל צריך לעשות ספן תרומות ומעשרות וכך בנו של רבי ישראל בנימין שמו היה רבי ברוך בנימין, גם הוא גם כן פסק החייבי הוכחות למה שפסק אבא שלו. והדברים האלה נספסו בספר משפט צדק, משפט צדק, של הגאון רבי שמואל גרמיזן, והביאו כולם את ההוכחות, הוא אומר, מי שיעבור על זה ויפריש, הוא נרקד באותו החרם הראשון שהחרימו מרן וסיעתו, שזה כבר מלאכה מלאכתו ביד גוי, וסתם הוא מפריש את המלאכות, עובר עד בתשחית, עובר עד לא תתגודדו, כל מיני אסטורים. זה הסכמה של הרבנים האלה. אחריהם בא גם כן הגאון רבי משה בן חביב, מהר"ן בן חביב, יש לו ספר שלוש תשובות קול גדול, הוא היה גם כן באותם הדורות. וגם הוא כתב הלכה למעשה לפתור. הוא גם כן כתב שכל שזה הובא על ידי גוי, בארגזים שלו שכבר נתמרחו, מסתמן הביא אותם עדת אכילה, אם בא אחר כך ישראל וסחט אותם ועשה מהם יין, פטורים בתרומות ומעשרות. כדבריו כותב גם כן הגאון רבי ישראל בורלה, בספר שלוש תשובות מקור ישראל, גם כותב אותו דבר. בספר פרי האדמה, שהיה גם כראשון לציון לפני 240 שנה, גם הוא הולך באותה השיטה. גם כן הוא פוסק גם כן לפתור. וגם כן כותב ככה רבי יעקב חגיז בספר הלכות קטנות, גם הוא כותב ככה. גם כן נמצא שיש לנו להקת פוסקים שכולם כותבים שזה פטור. תראו, כל הפוסקים האלה שאני אומר לכם הם ספרדים. ונעלמו מעיניו של החזון איש, שלא היה לו ספרים כדי שספרדים. והוא כותב, מאדם שקורע ענבים מהשוק ועושה מהם יין, חייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, על פי שהגוי הביא אותם לצורך אכילה, כבר שגמרא נחתם ביד ישראל, נקרא שמור גמרא נחתם ביד ישראל, וחייב בתרומות ומעשרות. נענה ממנו שורה של פוסקים, כל הפוסקים שהזכרתי. אף אחד מהם הוא לא מזכיר. אם היה יודע אותם, היה מביא אותם, בשביל להלוק, להתפלפל בדבריהם, אבל פשוט לא ידע את הפוסקים האלה. לכן בוודאי שדבריו לא עומדים בפני ביקורת. כל דבריו בזה לא נכונים בכלל. לכן הדין חזר לאיתנו, שאם אדם קונה ענבים, מביא אותם לביתו ועושה מהם יין, פטורים בתרומות ומעשרות. רק אם הלך לכרם, איפה ששם יש שם ענבים, וזה בסוף הענבים, נשארים ענבים רכים, מוכרים אותם בזול, שלא ראויים רק בשביל יין. לא יכולים להביא אותם לשווק אותם לאכילה, אף אחד לא יקנה אותם. אז לכן הולך שם וקונה הרבה כמה ארגזים בבת אחת, ומתחשבים בו, מוכרים לו את זה בזול, אז העלמים האלה חייבים בתרומות ומעשרות. מכיוון שבשעה שנקטפו, בשעה שבטרו אותם, היו עדת יין, כמו שהזכרנו. אבל ככה סתם לקנות מהשוק, וזה כמו שאמרנו, סתמם לאכילה ופטורים בתרומות ומעשרות. זהו הלכה. עכשיו יש עוד נקודה אחת, גם נקודה צריך להסביר. סיווקים מביאים אותם מחוץ לארץ. ויש ממנו שעושים גם בארץ, מייבשים, יש להם ענבים בשפע, ולא נמכרים, מה עושים? מייבשים אותם, עושים אותם צמוקים. צמוקים תמיד הדעת אכילה, עושים אותם בסתמה, נעשים הדעת אכילה. כך כותב בספר הלכות קטנות, מביא את זה בשמור זקנו הגאון בעל הלכות, פרי האדמה כותב בשמור זקנו הלכות קטנות, שמסתמה הדעת אכילה מביאים אותם. ולכן כותב, העושה יין מצמוקים פטור מצומות ומעשות. גם כן חלק מהפוסטים שהזכרתי כבר, כגון אדמת קודש. אדמת קודש זה רבי משה מזרחי, הוא היה רבו של רבו של הרב חידה, הוא היה רבו של רבי יונה נבון, ורבי יונה נבון היה רבו של הרב חידה. והיה אומר הרב חידה, שני האחים המזרחיים, אם היה קורא אותם שני לרות המזרחיים, שני האחים, אחד הוא בישראל מאיר מזרחי ואחד הוא משה מזרחי. רבי ישראל מאיר יש לו ספר פרי הארץ, רבי משה מזרחי יש לו אדמת קודש. בסימנך, משה רבינו כשעמד אמר אדמת קודש הוא, אז רבי משה מזרחי יש לו אדמת קודש. השני, רבי ישראל מאיר היה תלמידו של אחיו, כי אחיו היה יותר גדול ממנו, והוא היה רבם של כל ישראל, היה כמו ראשון לציון פה בירושלים. וחיבר ספר אדמת קודש שני חלקים, ספר עצום בהלכה. ואחר כך תלמידו גם כן רבי ישראל מאיר חיבר ספר פרי הארץ. והוא אומר על הפחידה עליו שלום, כשהיה נמצא בצרה, היה תורם לצדקה לעילוי נשמת שני נרות המזרחיים, רבי משה מזרחי ורבי ישראל מאיר מזרחי. הוא אומר, בלילה היה זוכה ורואה את פניהם, פניהם מאירים, כמו השכינה. ותכף היה יודע שהקדוש ברוך הוא עשה לו נס. וכך היה, באותו היום היה כבר לצום מהצרה שהיה בה. כך הוא מספר לעצמו בסוף מעגל טוב. לא פעם נקלע המסכן, היה נוסע מקום למקום. היה נקלע בידי אדונים קשים, יש מושלים רשעים בעלי הלילות ברשע. הוא היה נסע בכל אירופה כדי להביא כספים של הישיבות של ארץ ישראל. ונדלת הצבא, איפה שהיה הולך, היו מתארים אותו. והיה נותן לצדקה, בלילה רואה את פניהם. כך אומר, זה היה חוסר יעבור. כל פעם שרואה את פניהם, סמן שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס. וכך היה, באותו היום, פתאום משה נשיא, שהיה אתמול עושה עבוד טובות ובלעדות ברשע, פתאום נפח, נהיה כמו חמאה. אומר לו, אני רוסי, חביבי, אני רוסי, תסבלו אותך, כאלה וזה, יאללה, ועד סלמי, ועד סלמי, ושולי יחתו בשלום. ככה היה רואה נשיא מלפלאות. כמו שאמרתי, רבי משה מזרחי, בעשה ועד מלכודש, גם הוא מעיל על מנהג ירושלים. הם בצמוקים, והם בענבים, כמו שאמרו הפוסקים שכבר הזכרתי אותם, כל שסתמר דמתה הם מביאים אותם לאכילה, אף הפי שהיהודי אחר כך עשה מהם יין, פטורים מצומות המעשרות. וכך הלכה למעשה, להפוקר מחדול איש, שום מחדול איש. הוא אומר, הוא פשוט, שאם לוקחים צמוקים של גויים, וחסרו להם יין, חייב לעשות תרומת המעשרות. איפה פשוט? כל הפוסקים אומרים להפך, הוא אומר פשוט. פרש של הספרים, פשוט מאוד. אני פעם בוקרתי עליו שלום אותו. היה לו מעט ספרים, ספרי יסוד, סך הכל. היה לו ש"ס, והיה לו ארבעה תורים וארבעה שולחן ערוך, ומשנה ברורה, באור החיים, הם שתי כך משנה ברורה. אפילו בכנסת לא היה לו. כל פוסקים שהיום אצלנו מצויים לרוב, אבל אז לא היה עדיין הצילומים האלה שיש היום, והיה קשה להשיג אותם. באמת היו עיקרים הספרים. וראינו, לרב ראינו ספרים, פשוט מאוד. ולכן היה פותח, מעניין משנה ברורה, מה שיש לו לחדש, הוא כותב את זה בסופרו חזון איש, ונעשה בזה הלכה למעשה. ואלה, בקורא של חזון איש, לא יסירו ממנו ימין ושמאל, ותבדעות אהרון יהיו עבדים, לא יסירו ממנו ימין ושמאל. אבל זה טעות, צריך לחכות, צריך לזרוש, יש הרבה דברים שהרב כתב, כדי שלא ראה ספרים אחרים. אם היה רואה דברי הרב חידה למשל, היה חוזר בו. הרב חידה עליו שלום היה עמוד עולם. היה מביא כל דבריו בעיון שלו, עיון ישר, עיון עמוק מאוד, וגם ביקוד שלו הייתה רחבה מניעה. אם היה רואה את דבריו, היה חוזר בו, הוא לא ראה את דבריו. לא היה לו ספרים. מאמר מרדכי, אפילו לעולם בחלום לא ראה אותו. ספר מאמר מרדכי, ספר ענקי, השולחן ערוך לחיים. והוא כותב כמה דברים. אחד הדברים למשל, בעניין ריסוק בננה. לרסק בננה ביום שבת בשביל תינוק. תינוק לא יכול לאכול ככה בננה. תינוק קטן מסכן, אין לו שיניים. אתה צריך לרסק את זה במזלג ולתת לו את זה. ויש כאלה גם כשסוחטים כמה טיפות גם כשתפוזים על זה תרקח אותו שהיא קצת ירח כמו דייסה ושמים אותו גם יד ואחר אחר זה התינוק בא אמר לא זה אסור זה לקשת כמו טוחן אתה יודע שטוחן למה היה מתחילה בננה שלמה עכשיו כשמסקת אותה נעשה כמו דייסה אז זה כמו שאתה טוחן אז זה טוחן זה אסור טוב אני מסכים איתך שזה טוחן אבל כתוב שולחן ערוך כל שנעשה עמנת לאכול לאלתר אין בזה דין תחינה למה מה לי אדם תוחן את זה בשיניים כי כל אוכל שלא אוכל לא תוחן אותם וכי בולע ככה משפחת המרעים בולע לחם ככה בולע בשר תוחן את זה בשיניים שלו מה לי תחם בשיניים מה לי תחם בחוץ כל שנעשה לאלתר מותר כתוב בשולחן ערוך כתוב בבית יוסף ומרן כה יריך בזה לבית יוסף והביא ראיות מרונות לכך זה הרשמה הרב שלום הוא שחדש את הדין הזה שכל תחינה לצורך לאלתר מותר כמו שאדם רוצה לעשות סלט כתוב שולחן ערוך מי שלוקח ירק וחותך אותו דק דק נעשה חתיכות קטנטנות זה תולדה של מלך הטוחן הקם דין תחינה בתבואה אתה לוקח חצים שם אותם בתוך תחנה של רחיים ואחר כך מגלגל את הרחיים ואחר כך טוחן את זה זה אסור מהתורה זה אב מלאכה מהתורה מי שטוחן ירקות מה טוחן? ירקות אפשר לטחון אותם? יהיה כמו קמח? לא יהיה כמו קמח אלא כל שרסקת עשית אותם חתיכות קטנטנות זה תודה של מלאכת טוחן בא מרן בבית יוסף וכתב בשם הרשב"א זה דווקא כשאתה עושה סלט על מנת שתאכל את זה אחרי 3-4 שעות אבל אם אתה עושה סלט על מנת לאכול אותו תקף ומיד מותר כי מה לטוחן את זה בשיניים שלו ומה לטוחן את זה רואה בשיניים עושה לטחון את זה בחוץ מה אכפת לך או שזה יותר עליו לו יותר טעים בשבילו לא רוצה לקחת עגבניה ולאכול אותה עושה אותה חתיכות קטנטנות וסוחט עליה לימון מטבל אותה ואוכל אותה איזה טעם והלב ישבח לא רוצה לו כשאוכל את זה חתיכות של לימון בתוך הפה שלו מה זה אבנים של לימון תבלי את הזמח השם מנועתה אז הוא מתאה לו לעשות סלס כמו שהוא רוצה וזה מה שכותב שם גם כן בספר מאמר מרדכי מעריך הרבה על הסלט הזה ומתיר מה הוא אומר לו בית יוסף כתב זה בשם הרשב"א אבל מי אמר לנו שכל הפוסקים מסכימים להרשב"א כי שאר הפוסקים לא חלקו הרמב"ם לא כתב שיש הפרש בין אם זה לאתר או זה לא לאתר אז למה לא חלק את זה הרמב"ם? סימן שהוא לא מסכים לזה ומרן לא יודע את הרמב"ם? גם הוא לא יודע את הרמב"ם אלא שבלא מכי הרמב"ם בכלל לא חולק על הדין הזה הרמב"ם סובר שכל דין טוחן שייך כמו למשל שאתה חותן טוחן חטים ועושה מהם קמח והקמח לא אוכלים אותו כמו שהוא, אלא אחר כך אתה צריך לאפות אותו, לעשות קצר ולאפות אותו. כך גם כן, אם אדם לוקח פרי כזה שלא ראוי לאכילה, וטוחן אותו כדי לבשלו, כך כתוב לשונו ברמב"ם. אם אדם מרסק ירק דק דק כדי לבשלו, אפילו שלא משנה אותו בלילה, לא עכשיו. כותב הרמב"ם שחייב. אבל אם זה פרי שנאכל כמו שהוא בעין, כתבו הפוסקים, כמו שלא ראוי לבשלו, זה לא צריך לבשל אותו, אבל מודה רמב"ם שאין בזה בכלל איסור של טחינה. טחינה שייך מדבר שהוא לא ראוי לאכול כמו שהוא. וזיקו זה מעריך במאמר מרדכי מסביר את הדברים בטוב טעם. חזוני יש לא רק מאמר מרדכי. אז שם עשה חומרות יתרות. סלט אסור לעשות סלט בשבת. אלא אם כן כל חתיכה תהיה גדולה מאוד. כמה זה גדולה מאוד? 10 סנטימטר, 5 סנטימטר, נתת את זה בלכה לשעורים. אז כל אחד עשה 5 סנטימטר, אמר אולי זה לא גדול מאוד. צריך לעשות 7 סנטימטר. תעשה 7, כשם 7. אולי זה לא נכון. למה זה לא עשו? תגיד כמה יהיה גדול, כמה צריך חתיכה להיות גדולה. וצאת את זה בלכה לשעורים. אחרי מדינה זה מותר, זה מותר, גמרנו. כך כותב אוקי רבי עובדיה סומך, רבו של בית סוחאים, שהיה באמת מקפיד מאוד, היה מחמיר גדול. כל אחד שמעיין בספר הזה, זה מחצה זה קראה כמה שהיה מחמיר. ובהלכה הזו כותב פשוט מאוד, הלכה רווחת מהדינו שעושים סלט בשבת, מפני שאוכלים את זה לאלתר. עושים את זה, תוך חצי שעה אנחנו משווים ואוכלים את זה. כותב גם כרבי סוחאים בספר בן ישחי, וסוחאים לא היה מהמקילים, אבל פתיק כתב שזה מוצר. אבל חזורי שלא ראה בבן ישחי, מבית שלא היה בן ישחי, מבית שלא היה זכי צדק, שום ספר לא היה במה הספרים האלה. וכן אם נראה מה שלא נראה לא להחמיר, אז כתב להחמיר. אז לא שומעים לו. לכן כל אחד ואחד, כשרוצה באמת ללמוד חזון איש, ספר חשוב, ספר עמוק, אבל לא לסמוך על ההלכות שלו מבלי שיברר את המקורות, ויראה, יעמדו דבריו אם לא. לא כל מה שהוא אומר, זה נכון. יש דברים שהוא כותב בענייני אבן העזר. בענייני אבן העזר, יש דברים שהוא מחמיר בהם כל כך, ומבלי שיעשה גט כזה, הגט הזה לא שווה פרוטה אחת, והאישה אשת איש, ומי שמתחתן איתה חייב חלק. כך הוא כותב ואנחנו עושים את זה מעשים בכל יום ולא חושבים בדבריו עושים לך את החילה עושים, לא? וזה עבד ויש כמה דינים שאני לא יכול לומר אותם פה, ועלילים של גטין, עלילים שחמורים מאוד. דברים של אשת איש. הוא כל כך מחדיר, ואנחנו מכירים הלכה למעשה הלכת החלק. כל בתי דין בארץ, בארץ ובחוץ לארץ. לא היה אחד שמחמיר. ואנחנו פוסקים להקל. למה? כי אנחנו יודעים שיש כורח בשעה, לפעמים אנחנו מוכרחים לעשות את זה. למשל, אני אומר לכם דוגמה. אישה באה לפה, נתנו לה רשות ברוסיה, הרשעים האלה, נתנו לה לבוא לארץ ישראל. בעלה נשאר שמה. ושמה לא יכולה יותר להתגרש, אין שם חכמים שיגרשו אותה, שעשו לה גט. והיא התחתנה בחופה וקידושין. באה פה מסכנה, עגונה. טוב, רחמנות עליה, זאת הגט, אבל מי ייתן לה גט? בעלה נמצא שמה, בג'הנם. מי יעשו שם גט? זאת אומרת, אין לה איזה מעשות גט. כשנמצאים למשל באמריקה, יש להם מדהים באמריקה. אנחנו פונים עליהם, יש להם כתובות, בבקשה תזמין אליך את, גדור, את האדון פלוני, תגידו שאשתו נמצאת פה, בבקשה תשפיע עליו, שייתן את הגט. ועושים. אבל ברוסיה, שם אין רבנים, אין שום דבר. מה אנחנו עושים? מזמין אותה השגריר, או השגריר פינלנד או מישהו, ולוקחים שם שלושה יהודים, שלושה יהודים פשוטים. ואומרים לבעל, מכתיבים להם מה שיגידו לו לבעל. אני פלוני בפלוני, מתווה שהסופר פלוני שנמצא פה בירושלים. אז כותבים את שמו של הסופר שנמצא פה, ושני העדים שנמצאים פה, ועוד אחד, אז כותב, אני מתווה את הסופר פלוני שיכתוב גט לאשתי פלונית, ושני העדים פלוני ופלוני היה העדים בגט, ופלוני יהיה השליח שימסור לה את הגט. ככה נוסח כתב, הוא צריך רק לקרוא את זה בפה שלו, ושיכתוב את זה גם כן עוד פעם ברוסית, יכתוב את זה, תרגום את זה, ושלושה האנשים היהודים האלה יחתמו שבפניהם עשה האיש הזה את הדברים האלה. מעבירים את זה מהשגרירות שם לפה, אנחנו מקבלים את זה ברוסית, זה מי שאנשים יודעים ברוסית. אז רואים שהוא כתב, אני פלוני, תוויתי איש פלוני ככה זה. זה נקרא שבו כתבו ותנו, גט של כתבו ותנו. זאת אומרת, הוא אומר לספר תכתוב, ואומר לשליח תתן, וזה פרוש כתבו ותנו. בא חזר איש אומר, מי שעושה ככה, הגט לא שווה כלום, לחספה בעמל, האישה אשת איש, אסור לה להתחתן וכו' וכו'. אז מה תקנת? צריך שייתן לה גט מידו לידה, אם לא שווה כלום. אז מה תשאר עגונה, כל החיים שלה. זה תורה, דרכי עד השינה וכל תיבותי השלום, זה ככה פרטי התורה. וכל הפוסקים מתאימים לזה, יש בספר גט פשוט כתב את זה, יש בספר שלוש שבועות מערים בפדווה כתב את זה, הגאון ביצחק אלחנן כתב את זה, גאוני עולם כתבו להקל, כתבו לכתחילה. והוא אומר שלא יש את איש, יש לו שצו בפני עצמו. היה לו בן אחי והיה דיין בפתח תקווה. היה שמור משלמה קרליס, שיחיה, הוא עדיין חי. יצא כבר לפנסיה לפני כמה שנים. אז הוא היה, היה מצרות ממנו, אני הייתי בפתח תקווה, ותמיד היו לחמים. הוא רוצה לעסוק כמו הדוד שלו, הדוד שלו חזון איש, אמר שזה יש את איש. טוב, ואני רוצה להקד, מה נעשה עכשיו עם היהודיות האלה שבאות מסכות מרוסיה? מה אנחנו נעשה עמהם? ושארו עגונות כל החיים שלהם? אין לי בי רק אלא לסמוך על דעת הפוסקים האלה. לא, חזון איש אמר. חזון איש אמר, תלך אתה עם חזון איש. אני רוצה לעשות בעצמי את הגט. אתה לא רוצה לשבת איתי, לא תשב איתי. ואתם צוקח אותו בתקיפות. היה עליו שלום הגאון, הרב רבי ראובן כץ היה הרב הראשי בדין. והיה תמיד עומד לבידי, ואומר לו, אתה לא רוצה, תלך, די, נביא לנו שלישי אחר, גמרנו. והיה נביא שלישי, והיה כל הזמן צועק שזה לא שווה, שזה לא שווה, תגיד שזה לא שווה, מהיום עד מחר, לא שומעים לך, גמרנו. והיינו עושים, הלכה למעשה. אחרי שאחר כך עבדתי לירושלים, ושארו כמה אנשים שכאלה, שצריכים לתת להם גט כזה. והוא נשאר עבד דין לבדו, ואני נשארתי פה בירושלים. שלח לי הרב הרב שלום רבי ראובן כץ, שהיה בית דין שמה. למה אנשים, אתה לא תבוא, ישארו אלה עגונות כל החיים שלהם. כי אין מי שימסור להם גט אלא אתה. טוב, חזרתי, קיבלתי חופשה בבית דין של ירושלים, נסעתי לפתח תקווה, היו שתי נשים כאלה, סדרתי שני גטים כאלה, וגמרנו מהם, פטרנו מהם. אז זהו, חומרות, גם כן צריך לסבול אותם. התורה דרכי הדרכי מה, מכון תיבותי השלום. צריך לדעת מתי החומרות ומתי הקולות. והנה, פתאום נעשו חסידים נגד דעתו של מרן. מרן אומר שאסור להפריש תרומות המעשרות בחרם, מי שעשה תרומות המעשרות על פירות שנעשו ותתמרחו ביד גוי. והם הולכים מערכה ומעשה, הולכים ועשו תרומות המעשרות. איך? תקשה להם, יגידו, לא, לא, אנחנו מכירים. מי אתם? אתם נגד דעת מרן, אתם יכולים להקל נגד מרן, לקשר לחסו שלום בחרם. אז אומרים לי, אתה לא יודע, אולי זה ספק איש הזה בחרם, ספק לא בחרם. אז זה אומר רע, הוא מראה הארץ חרם, חס ושלום. מביא אותם הגוי הדעת לעשות מהם יין ובצר אותם הדעת יין אז כשעושה היהודי יין צריך לברך על זה שכחנו לשרפי שרמת המעשות כמו שלקח את זה מהכרם שלו כאילו היה הכרם של יהודי אז מה הדין? בדרך שחייב לשרמת המעשות לכן כשמביא את המעשות צריך לברך גם כן כי ככה באמת כל פעם שאדם לוקח יש בני אדם שיש להם כמו גילה היה בבית שלהם שניהם איזה גינה, גינה קטנה עושים שם זרעים כל מיני דברים קטנים זרעים קצת פלפל, קצת בדולת, קצת נענע וקצת בוטל, קצת שום, מהחסים, הבשמים והשובים עושים את זה שם אז אחר כך הוא כותב אותם, מרשים להשתמש בהם, לאכול אותם אז צריך להפיש תרומות המעשות כבר שזה נעשה אצלו אם זה דבר חשוב, שזה דבר ראוי נגיד למשל, יש לו למשל 10 קילו והוא לקח אסף את 10 קילו האלה אז קילו, יש בו שיעור אז קילו צריך לתת זה מעשה, צריך לתת זה לדודי וקודם כל נפיש תרומה גדולה שזה חטא אחת פותרת את הכלי, לוקח חתיכה קטנה פותר את כולם, חתיכה קטנטנה אבל זו תרומה על הכל, כמנו צריך לבאר את התרומה כי תרומה צריך לתת אותה לכהן והיום אין כהן שיוכל תרומה כולנו את המאמתים אז לכן צריך להשמיד אותה אלא מה? לוקח דבר קטן כשמדאורייתא חטא אחת פותרת את הכרי אז הוא לוקח מבער את זה, משמיד את זה אחר כך לוקח בתוך 10 קילו לוקח קילו אחד זה נקרא שמו מעשר ראשון צריך לתת את זה למי? ללוי לוי תמיד חכם, לוי ירא שמיים ואחר כך הלוי הזה מתוך 10 קילו שהוא לקח כמה מנוליק? קילו לקח אז מכוח זה הוא לוקח 10 של הקילו, דהיינו 100 גרם ויקח את זה וישמיד את זה, זה מעשר מן המעשר, זה כמו תרומה גדולה, דינה גם כאן צריך אותה לכהן, ושיוכל אותה בקדושה, היום אין לנו דבר כזה, לכן לוקח מאגרם ואומר, זה מעשר מן המעשר, והוא משמיד אותו, תקוף מיד משמיד אותו. מה נשאר לו? על מעשר שני, מעשר עני, מעשר שני מניח איזה פרוטה אחת, ואומר, קדושת מעשר שני, נמצא בצד דרומו של הפירות, בצד דרום של הפירות, מחולל עד שווה פרוטה במטבע שחתי למעשר שני. למשל, לוקח לו מעשר שני, לוקח מטבע שהוא 100 שקלים. מטבע, היום מטבע הכי גדול, זה 100 שקלים. והוא מצניע אותו בתוך איזה קופסה, וכל פעם מחדר עליו. כמה פעמים יכול לחדר עליו? בערך 9 פעמים. למה? היום פירוטה, כמה זה פירוטה? 10.5 שקלים. אם כן, 9 פעמים יכול לחלל על ה-100 שקלים, על מטבע של 100 שקלים. אחר כך, אחרי שעושה כמה פעמים, 8-9 פעמים, לוקח את ה-100 שקלים האלה, שנתפסו בקדושת מעשר שני, ולוקח מטבע אחר של 100 שקלים, ואומר, המטבע הזה שבידי, שיש בו פירוטות של מעשר שני, כולם יהיו מחוללים על פירוטה אחת בתוך המטבע השני. וזה יוצא לחולין, אז המטבע הוא יוצא לחולין, נתפס במקומו המטבע השני. המטבע השני, יש בו פירוטה אחת רק, יפריש עליו עוד כמה פעמים. ואחר כך עוד פעם יעשה ככה, כל פעם יחליף וחליף, בסדר שהוא לא אומר שזקנו. הוא רק מחליל את זה על שווה פירוטה. זה בשנות אבדה, אבדה א', ב', ד', ה', הלוא ב7 שנים יש בשמטה, בשנת אבדה מפרישים מעשר שני. בשנת ג' ו', מפרישים מעשר עני, במקום מעשר שני יש מעשר עני וצריך לתת את זה ממש לעני כבר שיש בו איזה שיעור כזה יכול לתת את זה לעני ואיזה עני שירצה, כי הוא חולין ואין בזה שום קדושה גם מעשר ראשון שנותן אותו ללוי אין בו שום קדושה פרט למעשר מן המעשר שזה צריך להשמיד כדי שיש בו קדושה אז אני אומר עוד פעם, חוזר תרומות ומעשרות בזמננו כפי שאמרתי זה מדרבנן אבל אין שום נפקא מינה לגבי ברכה. ברכה חייבים לברך להפריש תרומות ומעשרות גם שזה בזמנים זה רק מדרבנן. מהפוקד מספר שולחן גבוה. שולחן גבוה הוא מפרש את דברי הרמ"א כאן. אחרי שמרן כתב שתרומות ומעשרות מדרבנן בא הרמ"א כתב אבל יש חורקים ואומרים תרומות ומעשרות מדאורייתא. זה דעתו של הרעב"ד. הרעב"ד סובר תרומות ומעשרות בזמן הזה זה מדאורייתא. ואין לו הגזרה שווה הזאת בבואכם כמו דין חלה, בחלה הוא מודה, בחלה הרב"ד מודה שזה מדרבנן. זה גמרא מפורשת מכתובות כפיהם בבואכם אל הארץ, בבואכם לביאת כולכם, זה כתוב בחלה. בתרומות המעשו כתוב כי תבואו, לא כתוב בבואכם. כי תבואו, יכול להיות אפילו מקצתם. מי אמר לכם שצריך להיות כולם? לכן הרמב"ן חולק על הרמב"ם וסובר שתרומות המעשו בזמן הזה זה מדאורייתא. וכך כותב גם כן בספר אור זרוע. גם אור זרוע סובר כמו הרמב"ן. אבל רוב רובם של הפוסקים סוברים כדעתו של הרמב"ם. הרמב"ם סובר שזה מדרבנן, מסכים איתו הרשב"א והרתב"א והרמב"ן בחידושיהם לבמות דף בבית, כולם מסכימים לזה, גם בספר הרוקח, הרשב"ת, כמה פוסקים שלוש תשובות, וגם הגדולי האחרונים, הרדב"ז, מהרשד"ם, בבית"ר אשכנזי, מרן, המביט, כולם סוברים שזה מדרבנן. ובוודאי שאנחנו מסכימים כמו דעת משם שזה רבנן. אז בא הרמ"א אומר, ויש חולקים שסוברים תרומות המעשרות מזה דאורייתא, אבל לא נהגו כן. מה זה לא נהגו כן? מה זאת אומרת? אם זה דאורייתא או דרבנן, מה זה לא נהגו כן? בא בספר שולחן גבוה, הוא מפרש את דברי הרמ"א ככה. יש חולקים ואומרים שזה דאורייתא, כלומר, וצריך לברך על הפרשת תרומה ומעשר. אבל לא נהגו כן, שסוברים שזה דרבנן, לכן לא מברכים. בחינם הכבודו זה לא פירוש נכון. למה? אין מפרש אם זה דאורייתא או דרבנן לגבי ברכה. וכי אנחנו מברכים על הדלקת נרות חנוכה, אשר כדי שם שזה זמן להדליק נרות חנוכה, אפילו שזה רק מדרבנן. אז זה לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן. כפי שהגמרא מסבירה, אשר כדי שם שזה מצווה להדליק חנוכה, איפה צווה? כתוב בתורה להדליק נר חנוכה, אלא מצווה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. לא תעשו מהדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אז כיוון שהתורה ציוותה אותנו חייבים לשמוע על דברי חכמים, זהו שקשור ושתה וצווינו לעשות כך וכך. אז בין להדליק נרות חנוכה, בין לגמור את ההלל, שזה גם כן מדרבנן, איפה כתוב בתורה לגמור ההלל? לא כתוב, אלא חכמים צוו. וכן על זה הדרך, הדלקת נרות של שבת, כתוב בתורה להדליק נרות של שבת, זה מדרבנן, מצווה מדרבנן, וצריך לברך, להדליק נרות של שבת. וכן הכל מצווה מדרבנן, המצאת עיניים, זה לא מדרבנן? מברכים ברוך השם בכל יום, אז שקשור לסוף הנועה נצאת ידיים. אז לכן אין מפרש באמת בעניין זה, בין אם זה דאורייתא, בין אם זה דרבנן, לעולם צריכים לברך. הנה אנחנו מברכים להפריש חלה. בא בספר פרי האדמה ואומר, כמו שאנחנו מפרישים היום תרומה בלי שיעור, לוקחים ככה כלשהו, שיטה אחת פותמת את הקרי, כמו שהולכת לאיבוד, אז לוקחים תרומה כלשהו. אז לכן לא מברכים על תרומה. כך אומר פרי האדמה, גם זה לא נכון. הנה חלה, אנחנו מפרישים היום חלה כלשהו, אין שום שיעור לחלה. כי שיעור לחלה, כמו שהולכת לאיבוד, נשרפת. כל יום היו לוקחים חלה, שיעור, והיו נותנים את זה לכהן. ולשהיה הכהן היה טהור. היו כשהיה אדם לטמא, אתם באמת, היה להם איפה פרה אדומה, מזים עליו יום שלושים ושביעי ונעשה טהור. היום אין לנו בעבור יותר מאיפה פרה אדומה. גמרא במסכת חגיגה דף כ"ה, חבריה מדקן בגלילה. בגליל, אפילו בזמן האמוראים היה להם מקום מיוחד שיש שם איפה פרה אדומה, והיו מזים על מי שנטמא ונעשה טהור. אבל אחר כך בעבור יותר הרבים הכל נעלם מאיתנו. אז עכשיו כולנו צמאי מתים, לכן אסור להשתמש בשמות הקודש. רבי יהודה חסיד עליו השלום, פעם אחת היו לו תלמידים כאלה, חכמים גדולים בקבלה, אומרים תלמידים אבל כולם היו גדולים בקבלה. והנה פעם אחת רצו לראות, לבחון אם באמת הם שמות הקודש יכולים לפעול, יצאו ליער במקום שמם שיש שם אריות, דובים, נמרים, עשו איזה מעגל, מעגל של אבנים, ועמדו באמצע. וקראו בשם שיבואו האריות, באו האריות, רק מגיעים לזה, נוהבים, צועקים, צורחים, ולא יכולים לעבור את הקו של האבנים האלה. סטופ, ועמד השמן. עומדים, צורחים, צועקים וזה, והם נשארו ככה עומדים על עמדם, צחקים על האריות. כן? עשו גילוי אריות, עשו. וצחקו עליהם, וזה גמרנו, ולא יכולים לפגוע בהם. אז ראו שהשמות הם פועלים. חזרו, שמחים, וטובי לב, הנה השמות שלנו פועלים. אמר להם רבי יהודה חסיד, אוי לכם, מה עשיתם? אנחנו כולנו טמאי מתים. בזמנם, בזמנים הראשונים, היה מותר להם, מפני שהיו כולם קדושים מותרים, היה להם איפה פרה אדומה. אבל אתם, שאתם עשיתם דבר כזה בטומאה, תדעו לכם שיבטא מעולם הבא שלכם. מרוב הצער שלהם, לא יכלו לסבול, עשו שלא כדין. אז אמרו, אנחנו אין לנו תקנה אלא בתשובה. תשובה מה הדין תשובה? באותו פרק, באותו מקום. אז נחזור לשמה, ואם יהרגו אותנו האריות, יהרגו אותנו, וזה משתמש בשם הקודש. הם עשו טעות, לא היה צריך לעשות ככה. הם הלכו שמה באמת אספו עליהם עריות והרגו אותם, טרפו אותם, ואחר כך נשארו רק עצמות. אז צוואר ביודע חסיד ללכת עם כלי נשק, עם כלי זין, ללכת ולאסוף את העצמות שלהם ולהביא אותם לקבר ישראל. הרי עשו בעצמם את המעשה הזה, הם עשו שלא כהון כן. זה כמו מאבד עצמו לדעת, עשו לעשות דבר כזה. אז אנחנו עושים בתשובה, אבל צריך לאבד עצמו לדעת, עשו שלא כהון כן. אז זה שאמרתי, כל הדין הזה של אפל פרה אדומה, זה היה מטהר אותם, היו רשעים משתמש לשמות הקודש, היו בהם נביאים, היו בהם קדושים, והעם גם כן היה פוחד, היה רואה, הלכה למעשה, שכל מה שאומרים הרבנים, כל מה שאומרים גדולי העולם, אז תגזר אומר והיה כמלך. ולחת אומרים, תקמיד, כל מה שאומרים נעשה. אבל אחר כך בסוף, כשראו שכבר היום עבדתנו הרבים, איפה אומרים? זה עולם טבע, גמרנו את העסק. מה הרב יכול לעשות? שום דבר. גם הרב שיודע, אסור לו לעשות. בתמיד שאמרנו, קבלה מעשית, צריך להיות אדם טהור מטומאת מת. ואין לנו היום להפעלה אדומה שיהיה אדם טהור מטומאת מת, זה לא יכול להיות דבר כזה. זהו העניין, שלכן אין איתנו מי שיכול להשתמש לשמות הקודש. יש ספר שער רוח הקודש, יש בו המון דברים, המון סגולות, ואפשר לעשות בו ניסים ונפלאות. כי רבנו הארי עצמו אומר הרב חידה שאליהו הנביא גילה לו איפה יש אפר פרה אדומה והזו עליו והיה יכול לעסוק בכל אותם לשמות הקודש. אבל אחר כך נענה מאיתנו הדבר, איננו, לא יודעים איפה יש אפר פרה אדומה. כן, אנחנו נחזור לעניין. בזמן שהיה אפר פרה אדומה, אז היו כולם טהורים, הכהנים היו טהורים, היו נותנים להם תרומות ומעשות באותו השיעור. למשל בחלה, היו נותנים כל אדם שעושה בפעם פרסי בבית שלו עשה, היה צריך לתת אחד מעשרים וארבעה לכהן. כדי שיבוא שיעור שיהנה ממנו. אתה עושה 24 קילו, אתה נותן קילו אחד לכהן. יש לך חתונה, אתה עושה בשביל חתן, צריך לעשות הרבה, אתה עושה 24, צריך לעשות 240 קילו. אז תתן בבקשה גם כן, אותו דבר. תתן 10 קילו, תתן את זה לכהן. אחד מ-24 צריך לתת לכהן. כל אדם פרטי. אבל נחתורים, נחתורים אלה שעושים כיכרות של לחם כדי למכור, לשווק אותו לשוק, וזה פרנסה שלהם, לא החמירו עליהם חכמים כל כך, נתנו 1 מ-48. במקום 1 מ-24, 1 מ-48. כן, ועכשיו, זה הולך לאיבוד. אין כהנים טהורים, אז למה להצטרף סתם בחינם, לקחת את החלה ולסרוק אותה בחינם? לכן לוקחים כלשהו, חתיכה קטנטנה. אפילו שתהיה עשה, כמה שתהיה עשה, כמו הבית הזה. ייקח חתיכה קטנטנה ויאמר, הרי זו חלה. אבל אני מברך קודם, ברוך אתה השם, מוקם מלך העולם, שקרישה ונוסד עצמנו, להפריש חלה תרומה, מפריש חתיכה ואומר, הרי זו חלה. ולוקח אותה ישר ושורף אותה, כדי שלא יקשרו בה, אם תתערב אחר כך, יש בעיה. צריך להיות פי מאה. חלה לא מתפצלת אלא פי מאה. גם תרומה לא מתפצלת ב-60 אלא פי מאה צריך להיות. אם כן לכן צריך כזה שלא יקשר בה, על המקום משמיד אותה. איך משמיד אותה? שם אותה על האש ושורף אותה, וגמרנו. וכהרי הקמן שהחלה היא כלשהו וברכים עליה. אז מה לתרומה מה לחלה? לכן לא כמו שאומרים המפרשים האלה, אלא מה שאמרנו נהגו, כן? דווקא מנה בשביל סעיפים הבאים.